כלומר, אנחנו בתוך מערכת בחירות מתמשכת, וצריך לשנות פשוט את השיטה, שיטת הבחירות.
שבועיים מהיום.
שבועיים מהיום, לא. השאלה איזו כנסת יכולה לשנות שיטת
בחירות. לא, לא יכולה לשנות כבר.
אבל יש יועץ משפטי לממשלה, שהוא הריבון פה, עם מערכת המשפט, אולי הם יחליטו שצריך לשנות את השיטה.
כן.
או איך לשנות.
שמעתי שמבטיחים לבן גביר אתמול, שיורידו את אחוז החסימה אם הוא מוריד את המועמדות הפעם.
אבל צריך כנסת מתפקדת בשביל להוריד אחוז חסימה.
כן.
כל שינוי כזה, שינוי שיטת ממשל, שינוי אחוז חסימה, כל שינוי משמעותי, צריך שהכנסת תהיה כזו ש... האמת היא שאחרי בחירות, ולא משנה אם תקום ממשלה או לא תקום ממשלה, עד שיוחלט שמתפזרים לכנסת יש סמכות ככנסת רגילה, היא כבר לא ממשלת מעבר, היא לא כנסת מעבר.
הורדת אחוז החסימה, אבל זה דבר שאפשרי, בדיוק כמו שאפשרי חסינות. שבטח נדבר עליה יותר מאוחר.
בדיוק, גם על חסינות וגם על פרשת מנדלבליט, שמדברים עליה הרבה בחודשים האחרונים, פרשת מנדלבליט אשכנזי, והכותרת של הדברים היא שכשמנדלבליט היה הפרקליט הצבאי הראשי, וגבי אשכנזי הלך לסיים את תפקידו כרמטכ"ל, נרקמה כנוניה שקיבלה את הכותרת פרשת הרפז, מסמך הרפז, והיה ניסיון טיוח של חקירה הזו. ילדי צמרת הצבא דאז, ועד היום הסיפור הזה לוט בערפל, הקלטות שקיימות חוסות תחת צו איסור פרסום, אתמול פורסמו הקלטות אחדות שלא שופכות הרבה מאוד אור, אבל מעט כן.
אבל מי שמינה אותו בזמנו למזכיר הממשלה ודאי ידע את מה שקרה בפרשת הרפז.
נכון, אתה מתכוון לנתניהו, אבל אני חושב ש... אתה יודע, זה מסוג הדברים שלוקח הרבה זמן עד שזה יוצא לאור השמש.
לא, זה היה כמה שנים טובות אחרי.
כן, אבל היועץ משפטי לממשלה דאז, יהודה ויינשטיין, ניקה אותו מכל חשד, טען שהכל בסדר, וגם בגץ נדרש אז לעניין, ואמר שאמרו שהכל בסדר.
במשטרה.
כן, אבל בעקבות הבקשה שלו להתמנות למזכיר הממשלה, ובהמשך כשהוא רצה להתמנות ליועץ משפטי, כולם אמרו, הכל בסדר. מה שקרה
ש... חוץ מהשמאל שצעק שלא בסדר, והיום זה הפוך.
כן, בדיוק, מתי שזה נוח להם. אבל היום, כשיש הקלטות, ויש צו איסור פרסום, ואם הכל בסדר, שחררו צו איסור פרסום. למה להסתיר?
האמת היא שגם מהקלטות ששמעתי, וגם אתה בטח שמעת אתמול,
כן.
יצאתי לא מבין גדול. לא יודע.
למה?
לא שום בוטבל שם, אני יודע. אני לא מבין בסוגיה הזאת כל כך. אולי המשפטנים מתנת. שיהיו איתנו יבינו
את זה. בדיוק. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר, ישראל בן צבי, בוקר טוב ישראל.
בוקר טוב בצלאל, אלה הכותרות לבוקר זה. בבית החולים ביפן מושפזים שלושה ישראלים מנוסעי ספינת הדיימונד פרינסס לאחר שנדבקו בקורונה. רופא מישראל יצא ליפן כדי לעקוב אחר הטיפול בהם. כמה חברות ביטוח מישראל העמידו מטוס להעביר את יתר הנוסעים הישראלים ארצה בתאום עם הרשויות בישראל. סין מדווחת על יותר מ-2,000 מקרים נוספים של הידבקות בקורונה, עד כה 70,000 נדבקו בנגיף ומניין הקורבנות עומד על 1,770. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט מגיב לפרסום חלק מההקלטות מפרשת הרפז ואומר כי כל דבריו נעשו בתוך זמן קצר והטענות בעניינו מלכתחילה לא הצדיקו אפילו פתיחה בחקירה. מליאת הכנסת תאשר היום את החסינות לחבר הכנסת חיים כץ. על פי הערכה כץ יקבל רוב לחסינות גם כן בכנסת. הנשיא טראמפ קורא לרוסיה להפסיק לתמוך בזוועות שמבצע משטרו של אסד בסוריה. התחזית היום מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי במרכז הארץ ובצפונה. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל, בצוות שלנו אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שוב שלום, בוקר טוב, אז דיברת על אחוז חסימה, יצחק, שוב נאמר בוקר טוב לאלה שמצטרפים אלינו עכשיו, יצחק נחשוני הבוקר איתנו באולפן כמגיש אורח.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אני רגיל לשבת איתך בדרך כלל למחרת בחירות בבוקר.
נכון.
ואני לא אבטל על זה גם השנה, ביום שלישי בעוד שבועיים ויום. אבל הקדמנו את זה קצת, כי אנחנו בתוך מערכת בחירות מתמשכת, דיברת על אחוז חסימה מקודם. בסוף, אם יורידו את אחוז החסימה, למי זה יעזור?
זה יעזור לאלה שנמצאים בספק אם יעברו.
ליברמן.
כמו... לא,
ליברמן.
כן, ליברמן, אני לא חושב שהוא נמצא על ארבע.
לא היום, בעוד שלוש שנים, בעוד שנתיים, מתישהו זה יעזור לו.
נכון להיות. יכול להיות, וזה גם יעזור, אבל למפלגות כמו בן גביר.
אבל אז היא ייתן תיאבון לעוד מפלגות בימין להתפצל, למשל מפלגת ימינה, רשימת ימינה שהיא פיצול של 3 או 4 מפלגות, זה ייתן שם את החשק לכמה מרכיבים הרשימה הזו, להגיד, יש אפשרות לעבור לבד, 2%, נו, לא בשמיים, בוא נרוץ לבד.
יכול להיות, אבל צריך לקחת בחשבון גם אחר כך את התיקים. ואם זו תהיה רשימה קטנה מאוד, אז הם לא יקבלו את מה שיקבלו ברשימה גדולה.
הבנתי. למה אתה לא מבין את פרשת מנדלבליט?
היא מסובכת לי. אני לא יודע, אני שמעתי את הקלטות, ולא שאני לא מבין מה שאומרים שם. אגב, מנדלבליט טוען שלא מבין מה שהוא אומר שם. זה מה שהוא טען בחקירה. אבל לא, אני לא מבין את הסוגיה הזאת. אני לא מבין, היה מסמך ראשון, והתברר שהוא מזויף, והיה מסמך שני, והתברר שהחביאו אותו, וחודשיים אחרי זה מתקשר הרמטכ"ל ליועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה ויינשטיין, ואומר לו, המסמך אצלי.
אבל הכותרת של הסיפור הזה, כמה שהיא אולי מסבכת את מנדלבליט, היא מציגה באור בעייתי את גבי אשכנזי. הוא היה רמטכ"ל, היום הוא בכיר מאוד בכחול לבן, ובהקלטות האלה שומעים שהוא מתלבט, מבינים שהוא מתלבט, האם להתוודות בפני היועץ המשפטי לממשלה, ויש הקלטה שבסוף הוא עושה את זה, האם להתוודות א' שהמסמך ברשותו, בזמן שלא ידעו איפה המסמך, והסתבר כבר אז שזה אצלו כבר כמה חודשים, וב' הוא התלבט, האם להודות שבכלל מדובר במסמך מזויף?
נניח בצלאל, שיש כאן אינטריגות שהן לא מקובלות, נניח. מה זה מטיל דופי בחלק שלו הצבאי שהוא ממונה כרמטכ"ל?
נתניהו על דברים פעוטים מזה עומד לדין היום ב3 תיקים.
אבל כאן קבעו שלא יעמוד לדין.
קבעו, למה? כי הוא בצד הנכון.
אבל אז לא היה, לא מנדלבליט היה היועץ המשפטי לממשלה.
היה ויינשטיין, יהודי רקחוכי יותר, שסגר תיקים גם לליברמן ולאחרים.
ומי רצה בזה?
מי?
אני לא יודע, לפי מה שאתה אומר, זו אותה מפלגה, זה אותו צד רצה בזה שלא יעמידו אותם לדין ושיסגרו את התיק. אז היום הוא בא בטענות אל אותו בן אדם.
אבל אני אגיד לך, הסיפור הזה שפרשת, היא כבר לא פרשת הרפז מזמן, היא פרשת אשכנזי מנדלבליט בתקופה האחרונה, מידע על משהו אחר. נשים בצד את הסיפור.
אגב, יש כאן צלע נוספת שזה... העוזר של
ארז וינר.
עזר וינר, שגם הוא היה מעורב פוליטית בבחירות שעברו. אם אתה זוכר, הוא היה אחראי על יום הבחירות, לדעתי של הבית היהודי או של...
הוא ברור דתי. אבל כן. תשמע, הסיפור הזה יותר משהו מעיד על האנשים שמעורבים, מעיד על תרבות הטיוח של חקירות, כשהמערכת רוצה לטייח, להסתיר, כך את פרשת מימד החמישי של בני גנץ, עד היום לא ראינו כלום שיצא מזה, אם יצא מזה משהו, תלוי אם אתה יכיר המערכת או לא. ונתניהו לא, אז הוא סובל.
ועד היום זה לא היה?
היה, וימשיך להיות, לצערנו.
מה שנוגע לציבור החרדי זה לא היה?
בואו היה, קח את פרשת האלימות של השוטרים ועוד סיפורים.
וכשזה היה לגבי הציבור החרדי, מישהו התייצב לצידנו? מישהו עזר?
לא, לא.
אז אני לא חושב שהמקרה הזה יותר גרוע מהמקרים.
אמרת משפט שאני חושב אגב שהוא גם יש לו הקשר פוליטי, אף אחד לא יעזור לאדם חרדי, רק אנחנו בעצמנו. ואני אומר את זה לכל מי ש...
וגם זה לא תמיד.
נכון, אבל מי שלא חרדי לא יודע לעזור לחרדי, כמה אם הוא יציר עד מחר.
נכון.
שרת המשפטים לשעבר, חברת הכנסת איילת שקד איתנו, שלום בוקר טוב.
טוב.
שלום בוקר טוב.
את מכירה את פרשת מנדלבליט אשכנזי הרפז, או שלא עסקת בזה כשהיית שרת המשפטים?
לא עסקתי בזה כשהייתי שרת משפטים, אני מכירה את זה כמו כל אזרח.
זה היה הרבה שנים לפני שהיית.
זה הרבה מאוד שנים, זה לפני לדעתי 10 שנים, אני לא טועה משהו כזה.
ואת בעד שיעלו את זה היום?
עם מה?
אם את בעד שיעלו את זה היום מחדש.
העובדות הידועות בפרשה הזאת, הבנתי שאתמול התפרסמו ההקלטות, אני לא חושבת שיש בזה משהו חדש.
השאלה אם זה לא מעיד על איך שהמערכת מתנהלת, מערכת של טיוח, מי שמקורב, מי שהמערכת חפצה בעיקרה, יקבל את ההגנה האוטומטית.
תראה, את הפרשה הזאת חקרו מכל הכיוונים, כולל חקירה של אביחי מנדלבליט עצמו. אז אי אפשר להגיד שלא נחקרו דברים.
אז למה הדברים נמצאים באיסור פרסום?
צו איסור פרסום.
ושאלה אחרת, האם צריך לפרסם חומרי חקירה והקלטות אישיות בין שני אנשים? זה כבר עניין של גם צינת פרט, וגם, אתה יודע, מה מותר לפרסם ומה אסור. אני חייבת להגיד לכם שהעובדה שבמדינת ישראל בסוף כל שיחה אישית, כל עדות במשטרה מודלפת, בעיניי זה רעה חולה.
אבל זה מדובר באמת ברמטכ"ל, אבל אין כאן סודות צבאיים.
כן, נכון. השאלה עם שיחות של אנשים, עם שיחות אישיות, שיחות לצאת לציבור. שאלה כבדת משקל. אתה יודע, יש פה מצד אחד את הנושא של ההגנה על הפרטיות. מצד שני, את זכות הציבור לדעת.
כן, אבל את יודעת, כשאומרים שחלק כן יפרסמו וחלק לא, זה עוד יותר גרוע. אם אומרים אי אפשר לפרסם כלום, בסדר. אבל כשחלק או דולף או יוצא החוצה, ומפורסם, וחלק אומרים על זה,
או שיאמרו שאת החלקים הביטחוניים כמובן יורידו, את החלקים האישיים יורידו, רק את הדברים שרלוונטיים לפרשה הזו. אבל תשובה לא נקבל, ממך לא נקבל תשובה, כי את לא שרת משפטים, ואני מניח שגם המערכת לא תיתן תשובות, כי היא רגילה לעשות מה שהיא רוצה. ובואי נדבר פוליטיקה, אתמול חתמתם כל ראשי מפלגות הימין על מסמך, איך נקרא לזה? מסמך, תני לנו כותרת, איך לקרוא למסמך הזה?
לא, אנחנו נמצאים בקמפיין בחירות, וכל מפלגה זורקת איזה קשקוש אחר לחלל האוויר כדי לפגוע במפלגה אחרת. אז החלטנו לשים לזה סוף. דרעי ובנט חשבו שנכון יהיה להעביר, שכולם מחויבים למחנה הימין. אנחנו באמת עובדים קשה כדי שמחנה הימין יקבל 61 מנדטים. זה יקרה אם יקרו שלושה דברים. אם באמת יפסיקו לתקוף בתוך הגוש, הליכוד תקף אותנו במשך איזה שבוע, שבוע וחצי, אני מקווה שזה נפסק, ושביחד אנחנו נתרכז בלהגדיל את אחוזי ההצבעה. חייבים להגדיל את אחוזי ההצבעה בימין, להגדיל את אחוזי ההצבעה לימינה, לליכוד, וכמובן לא להצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה.
אבל
אם הדברים האלה יקרו, אפשר להגיע ל-61.
אבל מסמך כזה כבר קיים. מה ראו לנכון להוציא עוד פעם? מה זה, כתובה שנייה?
אנחנו פשוט בתוך קמפיין, זה מפלגות אחרות כמו ישראל ביתנו וכחול לבן.
זה חלק מהתעמולה?
ישראל ביתנו וכחול לבן מנסות לפגוע במפלגות הימין על ידי הפרחת כל מיני דברים לא נכונים להעביר, והמטרה הייתה לשים לזה סוף, זה גם כתוב במכתב עצמו.
אני אומר שני דברים. א', הדבר שאת אומרת, להפריך את הטענות שלהם, כעת הם יצטרכו להמציא טענות חדשות. מצד שני, גם הירי הזה בתוך הנגמה של הליכוד נגד ימינה ולהפך, זה מוריד את זה מסדר היום. השאלה, איך מגדילים את מספר המצביעים? מה, עד עכשיו המצביעים ראו את היריות האלה בפנים, בתוך החדר פנימה, ואמרו, אם כך אנחנו לא באים להצביע?
קודם כל, זה נכון. כשהליכוד תוקפים אותנו, זה בהחלט מוציא את החשק לאנשים. אנחנו צריכים לעבוד ביחד, מפלגות שונות אמנם, לנו יש תפקיד מאוד מרכזי בקואליציה, אנחנו מפלגת ימין אידיאולוגית ששומרת על ארץ ישראל, בעצם המפלגה היחידה בכנסת שמתנגדת באופן נחרץ להקמת מדינה פלסטינית, מפלגה שצריכה לשמור על הזהות היהודית של המדינה, יש לנו תפקידים מאוד מאוד מוגדרים.
למה? הליכוד הוא בעד מדינה פלסטינית?
נו, בוודאי, מה זאת אומרת? כן. קודם כל נתניהו נאם את נאום בר אילן ב-2009, ודבר שני, בעצם קבלת המלאה של עסקת המאה, מסכים מדינה פלסטינית. עסקת המאה, תבין, עסקת המאה יכולה להיות הזדמנות גדולה וסכנה גדולה.
נו, אז מה ההבדל בינם? מה ההבדל בינם לבין כחול לבן, אם את אומרת, ששניהם בעד מדינה פלסטינית?
מבחינת עסקת המאה אין הבדל, הם שניהם רוצים, אני אגיד לך מה ההבדל, הם שתיהם רוצות לקבל את עסקת המאה במלואה, אבל זה מאוד מאוד משנה מה יהיה הצעד הראשון. אם הצעד הראשון יהיה החלת ריבונות, וזה התפקיד שלנו ללחוץ שזה יהיה הצעד הראשון, אז הערכה שכבר לא תקום מדינה פלסטינית. אבל אם הצעד הראשון יהיה מסע ומתן עם הפלסטינים, אנחנו לא יודעים לאן זה יכול להגיע.
ואת זה נתניהו יודע, ולכן נתניהו הולך על המהלך הזה יחד עם טראמפ, שאומר, קודם כל, סליחה, נחיל ריבונות, נעשה את התהליכים שלנו, זה הרי הרחיק את הפלסטינים מכל התקדמות כלשהי, ולא תקום מדינה.
זו המטרה, אבל צריך לדעת שבכחול לבן יש הרבה מאוד אנשים, אנשי שמאל, שמאל קיצוני, שלא היו מוכנים להכיל את הריבונות על כל ההתיישבות ביהודה ושומרון. ואותנו כן מדאיג שיכולה לקום ממשלה של הליכוד וכחול לבן בלעדינו, כי אז לא יהיה מי שילחץ על החלת ריבונות תחילה ועל מניעת הקמת מדינה פלסטינית.
זאת אומרת שחמצים... רגע, השלמתי מהמציאות הזו שזה לא יקרה לפני הבחירות, כי בשבועות האחרונים היה קמפיין כלפי ראש הממשלה, ריבונות עכשיו. זה לא יקרה עכשיו, עוד שבועיים בחירות.
זה יהיה במאה הימים.
אנחנו מאוד מאוד רצינו שנעשה את זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי הבחירות. בסופו של דבר, הייתה לנו הזדמנות היסטורית שעומד נשיא ארצות הברית ומכיר בזכותנו ההיסטורית על ההתיישבות ביהודה ושומרון, וחשבנו שזו הזדמנות שחייבים לנצל. אנחנו אמרנו כבר שתנאי כניסה שלנו לממשלה יהיה החלת הריבונות.
מה פירוש החלת הריבונות? הבטחה להכנת הריבונות.
כן, להכניס את זה להסכם הקואליציון.
שזה יהיה הצעד הראשון שעושים בכלא בממשלה הבאה.
שזה קורה, בדיוק.
תגידי, איך את מסבירה? את המסמך הזה עשיתם כדי להבטיח את עצמכם שהליכוד לא ילך עם כחול לבן, או כדי להבטיח את הגוש הזה?
המסמך הזה נעשה כדי להפריך את הספינים והשקרים שמפלגות מגוש השמאל מפריחות לאוויר, וכדי באמת להראות חזית אחידה, אנחנו, יש לנו מטרה משותפת לכל המפלגות הגוש, לליכוד, ליהדות התורה, לש"ס ולימינה, מטרה משותפת להגיע ל-61 מנדטים. אנחנו רוצים לעורר את הציבור, להסביר לציבור שאנחנו נמצאים בתקופה, באמת, תקופה היסטורית, ואולי יש לנו הזדמנות חד פעמית להכיל את הריבונות על יהודה ושומרון. צריך לצאת מהבתים ולהצביע.
אבל רק לפני כמה ימים אמר ראש הממשלה שהוא נתן לשר בנט את תיק הביטחון, כי השר בנט לא הבטיח כל כך.
הוא כמעט הלך עם כחול
לבן. שהוא יהיה צמוד למסמך הזה. אז מה יקרה עכשיו?
אז בוא נסביר לך. זה היה בשבוע שראש הממשלה החליט לתקוף את ימינה. באותו שבוע...
הוא אמר, אתם לא צוחקים אגב, אתם לא צוחקים מהבדיחה הזאת.
גם תשים לב שמפלגות רבות תוקפות אותנו. למה? כי הם רוצים את הציונות הדתית, קטנה, חלשה, עלובה, לא נוח שיש אופוזיציה בתוך הקואליציה שעומדת כצוק איתן נגד הקמת מדינה פלסטינית. לא נוח שאנחנו תמיד מאגפים ימין, תמיד דוחפים, תמיד מושכים. אני מזכירה לכם שכשאנחנו נכנסנו לפוליטיקה, אז פרסמנו את תוכנית החלת הריבונות, תוכנית ההוגעה קראו לה, תוכנית החלת הריבונות לשטחי C, והסתכלו על בנט ועליי כמו על איזה זוג מטורללים, כולם אז דיברו על מדינה פלסטינית. תראו, עברו 7 שנים של מאבקים, והיום גם בליכוד, גם במפלגות החרדיות, ואפילו בבית הלבן מדברים על החלת ריבונות. אז יש לנו תפקיד משמעותי, תפקיד דרך אגב לא תמיד קל, לפעמים קשה, לפעמים זה כרוך בעימותים. ולכן תמיד מעדיפים את הימין האידיאולוגי והציונות הדתית קטנה וקנועה. הליכוד מעדיף לתת לנו את תיק המדע והחלל, ובטח לא את תיק המשפטים.
אז איך תסבירי שיש אנשים בציונות הדתית, בשר מבשרה של הציונות הדתית, חופשי כיפות סרוגות, שהעדפה הראשונה שלהם ביום הבחירות בעוד שבועיים, והם אומרים את זה כבר היום, זו מפלגה כמו כחול לבן.
אנחנו נשים מה שנקרא להילחם בתופעה הזו. כחול לבן זה נקרא מפלגת שמאל מובהקת. דרך אגב, גם מפלגה שנלחמה במוסדות של הציונות הדתית, בישיבות ההסדר, בישיבות הגבוהות, בשירות הלאומי.
לא כל כך על
מי. רגע, יאיר לפיד בתקופת היותו שר האוצר ושי פירון?
כן.
להזכיר לך מי היה השותף הבכיר שלו?
לא רק, להזכיר לך למה? שנתניהו רצה לזרוק אותנו לאופוזיציה.
נו, ולכן הולכים עם אסונים? ולכן
הולכים עם אסונים, אי אפשר למנוע את כל מה שהם עשו?
תשמע רגע. אנחנו נכנסנו לפוליטיקה כדי להשפיע וכדי לשנות את המציאות, וזה מה שעשינו. כשאני נכנסתי למשרד המשפטים, לפני הייתה ציפי לבני, מזכה לכם שנתניהו נתן ללבני את משרד המשפטים, נכנסתי למשרד הזה ושיניתי מציאות. זה לא פשוט לשנות, תמיד מעדיפים אותנו קטנים וקנועים, ואנחנו רוצים להיות גדולים וחזקים כדי להשפיע.
זה אגב, כולם ידעו שעשית במשרד המשפטים הרבה דברים.
מהפכה גדולה, שרק התחילה.
נכון, אבל מאז קרו כמה דברים, גם נכשלתם בבחירות פעם אחת.
נכון, ולמדנו מזה, אתה רואה שהבחירות האלה וגם הבחירות הקודמות אנחנו רצים ביחד.
גם באילוץ גדול מאוד.
באילוץ ובהותרת בן גביר שעוד עלול להתיר את גוש הימין, אלו ה-61.
ראינו שהריצה ביחד עדיפה, גם אם התהליך היה לא טוב, בסוף התוצאה היא טובה, יש לנו רשימה מדהימה עם נציגים של כל הקשת של הציונות הדתית, מהזרם הליברלי עד הכי תורני, גם עם נציגים של ימין חילוני אידיאולוגי, דרך אגב 50% נשים ברשימה, הרשימה עם אחוז הנשים
הילד שקד, את בקשר עם איתמר בן גביר לאחרונה?
לא.
אין ניסיונות מצידך לשכנע אותו, תיסוג מהרעיון הזה של להתמודד, אין לזה סיכוי?
לא, אין לזה סיכוי.
מי כן מנהל איתו מגעים?
למה? הוא אמר פעם שהוא היה יועץ שלך.
הרצאה שלהם...
לענייני מינויים.
הרצאה של עוצמה יהודית לבד מסכנת את גוש הימין.
ידוע, השאלה מי עושה משהו כדי לשכנע אותם אחרת.
אני חושב שהציבור יכול לשכנע אותם אחרת.
את בטוחה שהמצביעים שלו, הנטו המצביעים שלו, נניח 50 אלף, ילכו להצביע... אם לא תהיה מפלגת עוצמה יהודית?
הציבור יכול לשכנע אותם אחרת.
הציבור הזה הרי מצביע הצבעת מחאה. הוא ישים פתק לבן במקרה הכי גרוע. הוא לא יצביע. הוא לא יצביע למי שהוא לא שלם איתו.
אני חושבת שאתה טועה.
שכנעי אותי.
לא, אני פשוט חושבת שאתה טועה. אני חושבת שמצביע ימין, שאכפת להם מארץ ישראל, ואכפת להם מעם ישראל, ואכפת להם מתורת ישראל, יצביעו למפלגה שהכי קרובה לדעתם בתוך הגוש.
אין הכי קרובה אצלהם.
טוב, אני חושבת שאתה טועה, אבל בוא נתקדם.
טוב.
אנחנו נתקדם לעוד שבועיים ולחכות לראות מה יקרה, אם יהיה את ה-61 המיוחלים האלה, או שאנחנו בעיצומה של שנתיים של בחירות ובחירות ובחירות ובחירות, ושם זה נראה...
דרך אגב, אני מזמינה ציבור המאזינים להצטרף אליי היום ב-2:30 לפייסבוק לייב בנושא החרדים העובדים. מי שרוצה וזה נושא שמעניין אותו, אז אני אשמח
לדבר. אז זהו, איך אתם מגיעים לחרדים עובדים?
איך? מסיבה פשוטה
שאנחנו... אם חתומים שאחד לא יעבוד בזירה של השני, איך אתם מגיעים לציבור החרדי?
מהסיבה הפשוטה שאנחנו מאוד פועלים...
יש להם רבנים, יש להם את גדולי התורה שלהם. איך אתם מגיעים לשם?
אנחנו פועלים לקדם דברים שחשובים להם. כשאני הייתי שרת משפטים לבין השר חינוך...
לא, זה בסדר.
אנחנו אלה... אז שנייה, אז צריך להסביר את זה לציבור. אנחנו אלה שנאבקנו כדי שיהיה לימודים בהפרדה באקדמיה. באו המל"ג, הות"ת וגם משרד המשפטים והתנגדו לקיים לימודים בהפרדה. אנחנו נאבקנו כי ידעתנו שהם לא ילמדו באקדמיה ללא הפרדה. גם בממחים, היום אנחנו מתאמצים לפתוח ממחים איפה שרק אפשר. אנחנו מאמינים בזה שמי שרוצה ללמוד בממח צריך לאפשר.
זה בסדר גמור. אבל איך אתם מגיעים בכל זאת לציבור החרדי? זה שאתם עוזרים, זה בסדר גמור. גם גפני עוזר להתיישבות. אבל הוא לא אומר לאנשי ההתיישבות, בואו בהמוניכם ותסביעו.
באמת, יש לי חדשות בשבילך. ביהדות התורה פתחו מטה לציונות הדתית.
נכון.
נכון, כי שם יש מתלבטים רבים, הרבה יותר מאשר אותם חרדים עובדים שמתלבטים.
אז גם לנו יש...
אבל חשבתי כאשר חתמתם על מסמך משותף שאחד לא יירה בנגמש? אף אחד לא יירה.
אנחנו לא יורים, אנחנו לא תוקפים אחד את השני. לא, אנחנו לא תוקפים. גפני פתח מטה לציונות הדתית, הוא לא מדבר נגדי ואני לא מדברת נגדו, אנחנו מכבדים אחד את השני.
טוב, אני רוצה לבסוף לחזור איתך לתשובה קודמת שלך, שאלתי אותך על אותה ממשלה שבה הלכתם יחד עם לפיד, והציבור החרדי די נפגע מזה, גם הציונות הדתית כפי שאת עצמך אומרת, אבל תארי לך שבגלל שאולי עלולה לקום כאן ממשלה עם ערבים, למשל, המפלגות החרדיות הלכו עם בני גנץ כדי להציל את המדינה, כדי להישאר חזקים ומשפיעים, מה תאמרי להם אז?
תקשיב, כל מפלגה תעשה את השיקולים שלה. אני חושבת שהדבר הנכון עבור מדינת ישראל זה שתקום ממשלת ימין. בשביל זה כולם צריכים לצאת להצביע.
ואם לא יגיעו ל-61?
אני חושבת שאם אנחנו נצליח להוציא את הציבור שלנו, דרך אגב, אחוזי הצבעה בציונות הדתית היו בבחירות האחרונות נמוכים מתמיד. והעבודה שלנו זה להעלות את אחוזי ההצבעה במעוזים שלנו. תדעו לכם שגם אני, גם בנט, גם פרץ, חברי הרשימה, כל שבת נמצאים בעיר אחרת, עוברים מבית כנסת לבית כנסת, מחוג בית לחוג בית, כדי לעורר את הציבור.
וזה עובד? את רואה התעוררות?
אנחנו צריכים לדע את זה תמיד ביום הבחירות. בסוף כן, הדבר הכי משמעותי זה יום הבחירות. יש הרבה מאוד... כל יום בחירות יש הרבה
הבחירות. ויש לכם תוכנית מגירה למקרה שזה לא קורה?
לא, אנחנו רוצים להאמין שזה יקרה. בוא נתאמץ חזק ונקווה מאוד שזה יקרה.
נאחל בהצלחה לכם, לכל גוש הימין, כמובן. חברת הכנסת איילת שקד, תודה, בוקר טוב.
לפני
שנצא לפרסומות ונעבור לנושאים הבאים, עוד נחזור למנדלבליט עוד מעט לפרשה הזו, תגובה של עוצמה יהודית. הם מאזינים, אני חושב שהם עוקבים אחריה. כל רעיון שלה ישר...
אז הם עובדים קשה אם ככה.
עובדים יפה.
קשה. קשה, כי הם, כן, היא מתראיינת על ימין ועל שמאל.
וגם יש להם מערכת של, לא מאזינים, איך זה נקרא, קשבים בכל מקום, כן. ויודעים מה היא אומרת.
אבל האמת איפה... היא נתנה תשובות לכל
השאלה האחרונה. שאלה האחרונה ששאלתי, לא קיבלתי
כן.
תשובה.
בסדר.
מעוצמה יהודית נמסר בתגובה לדברי שקד, מצד אחד ימינה פסלו את מצביעי עוצמה יהודית, מצד שני הם גם דורשים שמצביעי עוצמה יהודית יבואו אליהם, שקד יודעת היטב שבלי ארבעת המנדטים של עוצמה לא תקום ממשלת ימין, אך זה לא מעניין אותה, ביום שאחרי הבחירות היא ובנט יערקו לממשלת גנץ, למרות הבטחות אנשי ימינה, שכבר לאחר הבחירות הקודמות קראו להקמת ממשלה רחבה שכוללת גם את מרץ. הבחירות האלו הם שאלה, על שאלה אחת, ממשלת ימין עם ארבעת המנדטים של עוצמה, או בחירות בפעם הרביעית.
התגובה שלי? התגובה הזאת היא תגובה סטנדרטית, או שהם כתבו את זה במיוחד לתוכנית הזאת?
לא יודע, ראיתי את איתמר מקליד ומקליד ומקליד, כנראה ש...
כן.
או ש... טוב, לא יודע. עוד רגע הוא גם מגיב על זה. טוב, בוא נצא לפרסומות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. גם כשמשפצים בית, שמים לב למוצרים ישראליים. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
חדש, אל על ספייס. מושבים עם יותר מקום לרגליים. לטיסה נוחה יותר במחלקת תיירים. מתחדשים בשבילכם. אל על, ממרץ 2020.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד. בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות, יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-530.
צים מטוסים חדש באלעל, בשביל שתענו מחוויית טיסה נעימה ונינוחה. מתחדשים בשבילכם. אלעל.
חלית? נפצעת? בזכויות רפואיות יש רק אחת שמנצחת. לבנת פורן, החברה המובילה בישראל במימוש זכויות רפואיות.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש שדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשמדובר בכינים, המהדרין קונים הדרין. המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי כינים. הדרין וואנס, משמיד כינים וביצי כינים. והדרין פרוטקט, מונע התרבות כינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים, הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים, לימודים מרחוק, מכל מכשיר בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244 03-652-5244.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
גם בחורף?
כן.
ובקיץ?
גם.
מה עם מחר בצהריים?
ברור.
והיום בשתיים בלילה?
בהחלט. בכל יום, בכל שעה ובכל מזג אוויר, רבני קו הליכות בית מרן זמינים עבורכם 24 שעות ביממה, בכוכבית 5293, שלוחה אחת.
אך, איזה תענוג בציפורי. בואו להתרגש בשבת מופלאה וחמה במיוחד, יחד עם הזמר האגדי יואל קליין, רק במלון ציפורי בכנרת. תהנו מעונג שבת עם ארוחות מלכותיות, חדרים מפוארים ואווירה יהודית אמיתית עם כל הרגש וההתלהבות. מספר החדרים מוגבל. התקשרו עכשיו 04-614-1111 04-614-1111.
גם כשטסים לחופשה, שמים לב לחברות ישראליות. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה. אתה טס בכל מקרה. מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום, לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק. אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום. 03-964-1555 03-964-1555.
עכשיו
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:29, יצחק נחשון איתי באולפן, אנחנו נדבר עכשיו עם עורך דין קובי סודרי. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
היית איש הפרקליטות הצבאית, ואתה בטח מכיר טוב מאיתנו את נבחי פרשת תרפה הזו, כבר מה שנקרא היום פרשת מנדלבליט אשכנזי.
לא יודע אם אני מכיר אותה יותר טוב מכם, אבל...
לפחות כמשפטן.
מכיר, כל מה שפורסם אני מכיר.
טוב, למה הסיפור הזה פתאום שוב צץ בהיבט הזה שמשהו לא בסדר שם? הרי חקרו, והיועמ"ש דאז קבע שהכל בסדר, ובג"ץ קבע שהכל בסדר. אז איפה לא בסדר? מה לא בסדר?
א', אני לא יודע מה לא בסדר, אני באמת לא מצליח להבין גם מהפרסום האחרון מה חדש תחת השמש.
חדש שמנדלבליט הוא היועץ המשפטי לממשלה.
לא, זה גם לא חדש. הדבר החדש היחיד זה שנחשפנו לקלטות עצמן, וזה אולי בפני עצמו הדבר שתמיד מצית את הדמיון, או מגרה את הדמיון, אבל מעבר להיבט הצורני של זה, ואולי על גבול המציצני של זה, אין שום דבר באמת מהותי שאני שמעתי, שבגללו אמות הסיפים צריכות לראות.
ואותם הדברים שהם נמצאים בצו איסור פרסום שם יש כן? יכול להיות?
מניין לי. אני מניח, תראה, הדברים נבדקו כמה וכמה פעמים, גם על ידי בית המשפט העליון, והם לא מצאו שיש בדברים האלה משהו, לא רק שהוא פלילי, אלא גם משהו שצריך לשרת את האינטרס הציבורי. ואני בעניין הזה, אין לי אלא לסמוך את ידי עליהם.
אז זה הכל כתבי האישום? זה הכל? זה מה שעומד מאחורי?
לא, אני לא, אני חושב שהתקשורת אצלנו יודעת לעשות את מלאכתה במובן של ליצור עניין וליצור דיון, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לעתים מה שנקרא לסנן את האותות והמופתים ולשאול את עצמנו האם יש דברים ממשיים. ואני אומר לך בענווה גדולה שמבחינה משפטית אני אתמול לא שמעתי שום דבר שגרם לי לחשוב שנעשתה איזושהי עבירה פלילית. אני יכול להבין את החשד שהתעורר כנגד מנדלבליט לגבי האפשרות שהוא הפריע לחקירה או עיכב את החקירה, אבל הנושא הזה אני מבין, נבדק, מצאו שאין בו ממש, והמשיך הלאה איש.
אז זאת סיפור עיתונאי, זהו.
אמת, נכון. לא חדש, אני מניח שזה לא פעם ראשונה.
לא, גם ההקלטות הן לא חדשות אגב. החלק הזה של ההקלטות אינם חדשות.
אז למה צו איסור פרסום?
אני באמת לא יודע להגיד לך מעבר להחלטה של בית המשפט העליון. הגיעו למסקנה שיש דברים שם שכנראה מהווים פגיעה בפרטיות בצורה כזו או אחרת, וצריך לזכור דבר לא פחות חשוב. אנחנו מדברים על הקלטות שנעשו בלשכת הרמטכ"ל. ולא משנה עכשיו מה שמו של הרמטכ"ל, אם זה גבי אשכנזי או זה אביב כוכבי. יש חשיבות גם לעובדה שרמטכ"ל יוכל לדעת שהוא משוחח בצורה חופשית ומשוחררת, מבלי לחשוש שיום אחד מסיבה כזו או אחרת, ההקלטות שלו ייחשפו לציבור. ואם הוא לא ביצע איזושהי עבירה פלילית או איזושהי עבירה משמעתית, יש סיבה בעיניי מוצדקת מספיק מבחינת האינטרס הציבורי, לא רק האינטרס האישי, לא לחשוף את הקלטות.
הרמטכ"ל אז ידע שהוא מוקלט?
כן, זאת מערכת שנמצאת
בלשכת הרמטכ"ל. שמקליטה הכל בלשכת הרמטכ"ל.
זאת אומרת שאם הם היו רוצים באמת להעלים דברים, לא היו מדברים באמצעים האלה.
אני מניח, למרות שצריך לזכור לא פעם, כשאתה מוקלט כל הזמן, אתה כבר מפתח איזושהי סבילות שלא תמיד אתה רגיש לכל דבר ועניין. אבל אין ספק שהעניין הזה, שהעובדה שהאיש מודע שהוא מוקלט, אילו הוא באמת היה רוצה לבצע עבירה פלילית בכוונת זדון, אז אני מניח שהוא לא היה מרשה לעצמו להיות מוקלט ומתועד.
או מדבר בקודים. וגם זה אין כאן.
נכון.
וגם
נכון.
זה אין כאן.
בדיוק, בדיוק, יש שיחה, אתה יודע, גם בסופו של דבר, תראה, הוא היה בסיטואציה שהיא סיטואציה קצת מורכבת, עם עניין אותו מסמך. אני מבין שעוד לפני שהמסמך הודלף לעיתונות, הוא שיתף במסמך הזה בכירים נוספים במטכ"ל, גם סגן הרמטכ"ל בזמנו
נעלם לנו?
נפל?
נפל. המערכת ההקלטה של לשכת הרמטכ"ל מנתקת שיחות של מוראיינים ברדיו.
חבל, רציתי לשאול אותו גם על החסינות, על האפשרות לפנייה לבגץ. הרי מדבר שמיד אחרי זה... שמיד אחרי זה תהיה פנייה לבגץ. השאלה אם בגץ...
ננסה. נכון, בוא ננסה, אבל בינתיים נאמר בוקר טוב ליהודה אבידן.
שלום, בוקר טוב.
שלום, יהודה, היום אתה
למה
סולו.
למה לא באת לאולפן?
לא, אני איתך לא מדבר איתך, אתה ערקת את השורות המראיינים, עזוב אותי.
שמע, אני בטוח, אני בטוח שכמו כל שבוע אתה תדבר דברי טעם. לא תמיד לטעם שלי, אבל דברי טעם.
זה שאתה עובר הצד השני לצד המראיין, לא, זה לא אומר לא... שעכשיו אנחנו ניתך להנחות.
זה החסינות, היום קיבלתי חסינות.
לא, אז בוא נשנה את הפוזיציה. יהודה, אתה מהטלפון, תראיין את יצחק, תשאל את יצחק.
אין לי מה לשאול אותו.
הוא יודע הכל עליי, הוא הכל, יודע מה אני מצביע, הוא יודע מה אני חושב.
שאנחנו באמת יכולים להביא את ה-61,
יש אפשרות, תסביר לי איך.
פשוט לצאת להצביע.
יצאנו כולנו, אני וכל השכנים שלי יצאנו, הבית לידי יצא, כולם יצאו.
לצערי אתה טועה, כי אני אגיד לך למה, כי אם אתה מסתכל על אחוזי הצבעה ברעננה, כפר סבא, עוד השרון, צפון תל אביב, אתה רואה איפה שהשמאל שם אחוזי הצבעה עומדים על 80%, 77%, וכן הלאה.
נו.
אתה מסתכל לעומת זה בערי הפריפריה, ואתה יודע מה, זו בערי הפריפריה. במועזים החרדים, שאתה שמלנו הגענו ל-74%, יש סיבה שלא נגיע ל-85%? יש סיבה?
וזה לא אחוז קבוע? זה לא אחוז קבוע?
לא, זה לא צריך ככה, אין שום סיבה, אתה לא צריך להשלים.
להפך, היה יותר גבוה הפעם. היה יותר גבוה.
בדיוק, עובדה שהעלינו במספר המצביעים, גם יותר גבוה וגם ש"ס.
קודם כל, כששאלנו מספר המצביעים, זה לא אומר שזה יותר גבוה, כי אנחנו, זה עדיין לא מספיק, ואפשר להגיע לתוצאות יותר טובות. זה שאתה רואה שאפשר להגיע יותר גבוה, זה אומר שאפשר תמיד לשאוף יותר גבוה.
יהודה, מותר לי לשאול אותך משהו. והיה ולא, מה התוכנית? והיה ולא, נניח, מותר לחשוב. והיה ולא הגיעו ל-61, ולא יגיעו ל-61.
אתה רוצה שנעשה את כל חשבונות בורא עולם עכשיו?
לא, גם על חשבונות שבורא עולם.
מה מפלגות החרדיות צריכות לעשות?
מה צריך לעשות?
אני אגיד לך, תראה. הרי ברור שתקום ממשלת שמאל ערבים, זו ממשלה שתחזיק מעמד.
לא, אני שואל מה החרדים יעשו.
או אני שואל את זה אחרת, האם החרדים צריכים לעשות פעולה אקטיבית כדי למנוע הקמת ממשלה כזו?
שנייה, דקה, אני אסביר לך. הרי אם תקום ממשלה חלילה, חלילה, ממשלת שמאל ערבים עם ליברמן, הרי זה ברור שממשלה כזאת לא תחזיק מעמד יותר משלושה חודשים, וכל מטרתה היא להחליף את בנימין נתניהו. אז או שיהיה ממשלה שתקום שלושה חודשים וילכו לבחירות, או שיצטרכו להבין שבסוף כן הולכים לממשלת אחדות עם ליכוד וחרדים, יחד עם ממשלת אחדות ליכוד חרדים, כי זו הממשלה היחידה שהליכוד ייכנס אליה. ולכן אני אומר, צריכים לתאר קודם כל עם אמונה גדולה וסבלנות, לא להתרגש ולא לכלום, אבל אני מאמין שלא תוכל לקום ממשלת שמאל ערבים, כי בסוף בסוף גם איימן עודה וגם אחמד טיבי התעשתו ויבינו שעם ליברמן לא יושבים, לא בגלל שהקיצוניות שלו, בגלל שהוא לא יצליח בפוליטיקה בכלום.
אם זה ברור שאם נתניהו ילך למשפט שלו ויפנה את מקומו, זה ברור שלא תקום ממשלת שמאל.
למה שיפנה את מקומו?
בגלל שהמציאות היא לדאבוננו שהוא צריך להתמודד עם משהו, ואנחנו נעזור לו להתמודד.
יתמודד, אחרי זה שלא יופיעו בבית המשפט.
אנחנו נעזור לו להתמודד, כי אין ממשלה אחרת. אבל בצורה אחרת יש כן ממשלה שהיא לא ממשלה על ערבים.
אז מי אתה מציע? רגע, אתה רוצה להציע מישהו שיחליף אותו לתקופת...
לא, אני רוצה שהוא יציע. אני רוצה שהוא יציע.
מי זה? הוא יודע.
לא, שנתניהו יציע.
שאלתם אותי תיאוריות, נמשיך לפתח לכם את התיאוריות, מה יכול לקרות?
כן, בוא נלך עם הדמיון.
בסדר, דמיון נהדר יש לך.
מה?
לא, לנו.
לא, יש לך דמיון בורא.
לא, לא דמיון, לא דמיון.
לא, אתה מדמיין שאנחנו ב-61.
לא, אתה שאלת על תיאוריות אלטרנטיביות, אז אני נותן לך. הרי ברגע שתקום ממשלת שמאל ערבים, יקום.
לא יקום, לא יקום. אני שואל אותך, תן אפשרות אחרת.
תן לי דקה לסיים, ואז יפנו בחזרה לליכוד. וגידו לנו בבקשה, בואו יחד עם בנימין נתניהו, אבל אז כבר הוא לא יכול להיות שר. מה לעשות? כי אדם שלו כתב אישום לא יכול להיות שר. וכל מה שיש לו היום, בגלל שהוא יש לו המשך רצף של ראש הממשלה.
אנחנו לא מדברים על הפנסיה, כן? אנחנו מדברים על התפקיד.
מדברים על התפקיד, ולכן כבר אחרי זה כבר, גם בלי הטלת וטו על בנימין נתניהו ביתו, ביותו מתפקד כראש הליכוד, מאבד משמעות בנושא הזה.
אבל לדעתי כחול לבן יסכימו להסכם של רוטציה שנתניהו ראש הממשלה לפרק זמן מסוים.
לדעתי יחזרו להצעה הקודמת, לא חצי שנה, ידובר עד המשפט לפחות, לפחות עד המשפט, ואז יש ממשלה.
בדיוק, וכל הסקרים, כולל שכחול לבן, מצביעים על כך שרוב ציבור המצביעים שלהם בעד המהלך הזה,
מוכן, כן.
לצאת מהפלונטר הפוליטי הזה שמתמשך ומתמשך.
נכון, ואם הם היו עושים את הסקרים האלה לפני הבחירות האחרונות, זה כבר היה מזמן.
בוודאי.
אני מאמין שזה מה שיהיה, כי לא תברא, אבל אני מאמין עוד יותר, ואני אומר לכם, זה לא דבר שבשמיים, ההשגה של גוש 61 הוא דבר שאפשר, אם רק אנחנו נהיה טיפ-טיפה יותר מאמינים, שאם יוצאים להצביע, מביאים את התוצאה, זה מה שיקרה.
טוב, אני רוצה לצרף לשיחתנו את מזכ"ל דגל התורה, יצחק פינדרוס, בוקר טוב.
בוקר אור.
שלום. בוקר אני טוב. אני חוזר לעמדת המראיין, יאללה, תתכסחו.
תגיד, יש אופציה אחרת אם אין 61?
אופציה שכחול לבן יצטרפו לממשלת אחדות. זאת האופציה שהייתה פעם קודמת. אם זה יקרה פעם, אז יש, אם לא, אז יהיו בחירות רביעיות.
מה פירוש ממשלת אחדות? מי יעמוד בראש? ולכמה זמן?
נתניהו, אני לא רואה דרך. בסופו של דבר, הגוש של נתניהו הוא גוש יותר.
למה, לאורך כל המשפט הוא יעמוד?
לא, ילכו על מתכונת של רוטציה, אז מתי שהוא יתפטר.
שאלות פעם חסידות, אני חושב שאתם מקדימים את המאוחר, אני עוד לא רואה בדיוק איך זה יתחיל, אני מתחיל כנסת חדשה, מתחיל עם כללים חדשים, יהיו תיקונים בכתב אישום, אני לא פרשן משפטי, אבל אתה שואל אותי בסופו של דבר, גוש הימין הוא גוש יותר חזק, יותר גדול בכל מקרה, אני גם מקווה שיגיעו ל-61, אני מסכים שזה לא, זה דבר שעוד יכול לקרוא, ראינו מה קרה באנגליה.
כן, קראו כבר ניסים, ניסים היו.
זה דבר לאנשים נמאס והם יוצאים להצביע, אני חושב שזה יביא יותר אחוז הצבעה מפעם קודמת, אני לא יודע כמה הוא יהיה משמעותי, אבל...
אבל צריך להכין תוכנית מגירה אחרת.
אני לא בטוח שאנחנו כיהדות התורה חייבים להכין את התוכנית המגירה, יכול להיות שהפרשנים צריכים להכין תוכנית מגירה, יכול להיות שיש...
לא, לפרשנים יש הרבה, לפרשנים יש הרבה.
יהדות התורה יש את העמדה שלה, עמדה מאוד
גרועה. אני חושב שצריכים להשאיר משהו לבורא עולם גם כן, לא הכל אנחנו צריכים, אנחנו נפתור את הבעיות.
למדת משהו, יהודה, למדת ממני משהו.
לא, לא, אתם מנסים כל הזמן, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, אנחנו צריכים לעשות השתדלות, וואלה, אנחנו אנשים חרדים בסוף.
נכון לגמרי. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הרב פינדרוס, תגיד, אתה מסתובב הרבה בציונות הדתית, ביהודה ושומרון, אתה רואה שסיכוי להביא משם יותר קולות ממה שיהדות התורה הביאה פעם קודמת, כי באמת הבאתם יותר פעם קודמת? והשאלה הזו מתייחסת גם למה שאתה שומע ביחס לש"ס.
אני חושב שכן, אני חושב שהמציאות שנוצרה בשנה האחרונה, זה לא במערכת הבחירות האחרונה, שהמלחמה היא בין מדינת ירושלים למדינת תל אביב, וזה עיקר המלחמה. יש הרבה תשתושים, אבל המלחמה בסוף זה המלחמה בין הדבר הזה, וזה גרך אגב הסיבה גם, שפה זו שואלים למה אנחנו מתעקשים, ויצחק גם אוהב לשאול אותי, למה אנחנו מתעקשים להיות בגוש הימין? כי בדיוק זאת המלחמה בין ירושלים לתל אביב, בין מדינה של תורה למדינה של כל אזרחיה וכל חוקיה, ואיש הישר בעיניו יעשה ומדינת הפקרות. ובמקום הזה יש שם הרבה אנשי תורה, הרבה אנשים שמטריד אותם השבת ברשות הרבים, מטריד אותם הגיור, מטריד אותם הרפורמי, מטריד אותם כל הדברים האלה. האנשים האלה באופן טבעי מתחברים יותר ליהדות התורה או לש"ס מאשר למפלגות.
אבל אני רוצה להזכיר לך
ש... על הרב פינדרוס?
אני רוצה להגיד לך משהו, הרב פינדרוס, רק שבנושאים הדתיים זה נכון שהליכוד הוא יותר לצידנו, אבל כאשר היינו עם השמאל, גם עם השמאל, לא עם השמאל לבד, השמאל לא עניין אותו הנושאים האלה. זאת אומרת, הוא היה עוד יותר לטובתנו, כי הוא
כן,
לא התערב.
כן, אבל השמאל עניין אותו נושאים אחרים,
שאלה, לא, אבל מי שאלה היום...
שהזיקו למדינה, ותראה איפה אנחנו
כן,
היום,
כן, אבל מי שמעלה היום את נושא המתווה הכותל, והרפורמים, כל הנושאים האלה, זה לא השמאל.
אני מזכיר לך, אני מזכיר לך שבממשלת רבין, הרשך שראה את זה מיד, לאן זה הולך, על אף שהציעו לנו, ואז היה האמרה הזאת של ויצמן.
אז הוא אמר שאסור ללכת רק עם השמאל.
ילבוש טריימל.
אז הוא אמר שאסור ללכת רק עם השמאל, וזה נכון.
הוא אמר, נכון.
אבל ללכת ביחד, תמיד הלכו ביחד והיה נהדר.
בסוף אסור לשכוח מי הבוחרים שלהם, מה הרצון האמיתי של הבוחרים שלהם, ואתה נתקל מול פקידות ומול שר כזה ויושב ראש ועדה כזה, והמציאות היא שזה לא שורד.
ואולי אנחנו קצת תורמים לזה, הרב פינדרוס, אולי אנחנו קצת תורמים לזה.
זה ממשלת ברק, אני גם מזכיר לך, ואתה יודע יותר טוב ממני, יותר טוב גם ממני ויותר בפיק ממני, ממשלת ברק הצלקנו מעמד כמה שבועות מבחוץ. גם אז נחזקנו מעמד בגלל השבת.
גם בממשלה של הליכוד ובנט, גם בממשלה של הליכוד, בנט ולפיד, החזקנו בקושי מעמד.
יצחק, הרב פינדרוס, הציבור במתח היום בלילה, מתחיל את השדירים, מתחילים את התעמולה, שהציבור עוד לא יודע בסוף איזה, מה הוחלט, הקמפיין שלכם, של דגל התורה או של אגודה, מה בסוף ירוץ?
אני, אתה יודע מה, אני מאכזב אותך, אין לי מושג, אני לא יודע על מה אתה מדבר, לא מכיר את הנושא הזה, וזה גם לא מעניין.
הוא שואל לו, אם יהדות או כלום, או האם זכות הקיום? למי יש זכות קיום, הוא שואל?
אני רוצה, אז אני אעדכן אותך, אתה לא יודע מה מדובר. אני רוצה לעדכן אותך מה מדובר. יש ביהדות תורה, זה מפלגה אחת שרצה לכנסת, אבל משום מה, החליטו שאת הקמפיין עדיין נשארים לפני הייחוד של הסירות, וכל מפלגה לקחה לקמפיין בנפרד. הציבור לא בולבל, רוצה לדעת מה בסוף הקמפיין.
הציבור יודע, יהודה, אתה לא בפאנל, יהודה, אתה לא בפאנל, יהודה.
אתה מוכן לתת לי לענות? אני לא מרגיש שהציבור מבולבל, ממש לא מרגיש את זה.
אני מרגיש שהציבור אדיש. הציבור אדיש.
בית, אני רוצה לומר לך, זה השיקול הכי נכון והכי יעיל, שכל אחד פונה לציבור שלו, לציבור שמבין את השפה שלו ומקבל את השפה שלו והסגנון שלו, עובדים ביחד בשיתוף פעולה מלא, בצמידות מלא. אני נמצא בקשר כל הזמן עם אנשי אגודת ישראל על כל צעד ושעל. מתי הסברה עובד ביחד, אז אתם עושים פה משהו שפשוט לא קיים לצערי.
לא רק זה, תדע לך שהציבור שלנו לא צריך, הוא לא צריך את הדברים האלה. אם הדברים האלה קיימים, הם בשביל ציבורים אחרים. ושם באמת לא משנה, אף אחד לא יודע אם הסלוגן הזה או הסלוגן הזה.
לכן הסיפור הזה פשוט מצחיק.
טוב. הרב יצחק פינדרוס, מזכ"ל דגל התורה, תודה רבה לך.
שיהיה בהצלחה.
בהצלחה, בוקר טוב. רגע, יהודה, מי נפרד ממך? בסדר, אתה לא רוצה לדבר איתנו, לא צריך, לא חייבים אותך.
אני חושב שיש לנו את מה קרה שעד היום הקמפיינים כאלה לא היו מופרדים, אבל לא משנה, הכל בסדרים, טוב להם, טוב לנו.
כן. יהודה אבידן, תודה לך, שיהיה בוקר טוב, ולך תביא את ה-61.
יהודה, בשבוע הבא אנחנו מתייצבים שנינו באותה עמדה.
לא בטוח שנקבל אותך, נראה כבר, נראה
את שבוע הבא.
אוקיי.
הוא התחיל...
לא, הוא תכף גם ירצה כסף, כן. בסדר.
לגיטימי. להתראות יהודה, פרסומת.
להתראות יהודה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
לקחתם משכנתה? מרגישים שאתם נחנקים בהחזרים החודשיים? שלום רב, כאן אדב עטב, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת אהרוני גרופ. כל המדינה נמצאת בסוף עונה בכל התחומים. ידעתם שגם בבנקים יש סוף עונה? האם אתם מבינים כמה כסף ניתן לחסוך? משפחות שמגיעות אלינו חוסכות אלפי שקלים מדי חודש בתהליך של מחזור המשכנתה ואיחוד ההלוואות. הרימו טלפון לכוכבית 5589 ותבדקו האם אתם יכולים להיות מאלו שיצאו לרווחה כלכלית. האם גם אתם תוכלו להשאיר עוד כמה אלפי שקלים בחשבון העובר ושב ולא לזרוק את הכסף שלכם לטובת הריביות הגבוהות ומסלולים שאינם מתאימים לכם. צלצלו לאור משכנתאות בכוכבית 5589 ובדקו שהתנאים של המשכנתה שלכם מתאימים לכם ולא לבנק. אור משכנתאות, כוכבית 5589. הבדיקה ללא התחייבות וללא עלות.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-700-417 מורשת איתן.
אתם מוכנים? קחו אוויר. מינואר 2020 אסורה כניסת כלי רכב מזהמים למרכז העיר ירושלים. המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים מנקים את העיר מזיהום אוויר. פרטים באתר העירייה.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת אריאג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת אריאג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים. רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה! למחזורי!
סטילר, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. בקשו מהרוקח, סטילר של אלטמן. המוצר אינו תרופה, יש להן בעלון הצלחה לפני השימוש.
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו. פיצויים על המשקל.
הלו, גברת, את עם המחלת לב. תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
גברת, אצלנו תקבלי כסף בקילוגרמים. יאללה, גברת, מה את מחכה? בחינם, בחינם, רק היום.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
למה לי פרטי פולי?
למה? כי זה משתלם יותר מאשר לקנות רכב חדש. התקשרו, כוכבית 2240. שלמה, תמיד כן. שלום, זה עידו, ואני רק שאלה. אנשים שקונים רכב חדש ואחר כך משלמים על הביטוח ואחר כך משלמים על הטיפולים ואז עוד סופגים את ירידת הערך, מי אתם? בואו, אני לא שופט, רק אומר. בשלומו יש ליסינג פרטי פולי, שווה לבדוק. חייגו כוכבית 2240. בכיף, שלומו, תמיד כן.
בכדי להשתיל שיניים אין צורך לטוס לחול. חייגו לאיילון, מרכז מוביל בתחום השתלות שיניים, ותקבלו מחיר של חול פה בארץ. כוכבית 5539, איילון, כוכבית 5539.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
כמעט מסיימים יצחק נחשוני, אנחנו שבועיים בדיוק לפני יום הבוחר, ואני מנסה ככה לנחש איזה עוד שפע נתניהו ישלוף בשבועיים האלה. בינתיים את סדר היום הוא קובע, כחול לבן נגררים אחריו, בני גנץ מתראיין בערוצי התקשורת, וכל הרעיונות האלה זה הכל תגובה לנתניהו ונתניהו ונתניהו.
כן, אבל יש שניים בצנרת, וזה האתיופים שהוא רוצה לעלות למרות הכל,
לא מתרשם מזה.
ופולארד.
לא, הוא ישמור אותו לסיבוב הבא.
אם יהיה, לא, הוא לא ייקח איזיקה.
זה לא יקרה בשבועיים האלה.
יש מי שאומר שזה קורה בשבועיים האלה.
כן?
ואם זה קורה בשבועיים האלה, אז ביומיים לפני הבחירות, אז יש בזה משהו, יותר מאשר להביא.
יביא 1,000 קולות חדשים, כי אני אגיד לך, מחנה לא ביבי, לא משנה מה יקרה. גם אם יבוא עכשיו משיח ויגיד נתניהו נקי, יקבל חנין, לא משנה מה.
נכון.
חבורת סונאי ביבי מהצד השמאלי של המפה, וגם עם זליגה קטנה לאנשי ימין,
ואני רוצה להגיד לך שאני רואה את זה היום.
לא יעזור כלום.
אני גר בעיר שיש דתיים לאומיים רבים. אני רוצה להגיד לך שמי שהיה מזוהה איתי פחות או יותר עם בנט, עם החלק הזה בתוך...
הליברלים, הלייטים.
כן, הליברלים, כן. אני רואה אותם נסחפים חלקם הגדול לכחול לבן.
אני רואה את זה גם, אני רואה את זה לא מעט אנשים סוגים.
זה קיים גם, אומרים לי אנשי גוש עציון, שזה קיים שם במסות.
כן, שמה זה, אתה יודע.
זה היה גם, אבל זה עוד יותר עכשיו.
ואני לא מצליח להבין את זה.
והנדל עושה עבודה, כך אומרים לי.
כן, עבודה. טוב, אני לא אתפלא אם בשבועיים הקרובים עוד כמה שפנים יצאו מהליכוד. למשל, איך אומרים? לגליזציה של הקנאביס, למשל. אתה יודע, אבל פייגלין הלך על זה בשעתו, זה הביא לו הרבה קולות. אולי גם הליכוד ילך על מהלך כזה. לא יופתע, למשל. כדי לקחת את כל, אתה יודע, אלה שהם לא שמים
ביבי. הוא כבר נגע ביבי בנושא הסמים, כשהוא הביא את נעמה מרוסיה.
ממוסקבה. יצחק נחשוני, היה לי לעונג, תודה רבה, בוקר טוב.
גם לי, בצלאל, אתה אומן כמו בצלאל, בחדשות.
סייעתא דשמיא, תודה רבה.
כל טוב,
יקירי, יום טוב. תודה לאסתי פלד ואבי גללוביץ' ולמוטי קופפר ולמאזינים, ולך יצחק, בוקר טוב, שיהיה לנו יום טוב ושקט, בשורות טובות, להתראות.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות. חייג עכשיו, 072-2230-530. 072-2230-530.
בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות, יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות, 072-22-30-5-30.
גם כשמשפצים בית, שמים לב למוצרים ישראליים. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר, ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו, כוכבית 6275. חייגו כעת, כוכבית 6275.
חלית? נפצעת? בזכויות רפואיות יש רק אחת שמנצחת. לבנת פורן, החברה המובילה בישראל במימוש זכויות רפואיות.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית, הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
אך, איזה תענוג בציפורי. בואו להתרגש בשבת מופלאה וחמה במיוחד, יחד עם הזמר האגדי יואל קליין, רק במלון ציפורי בכנרת. תהנו מעונג שבת עם ארוחות מלכותיות, חדרים מפוארים ואווירה יהודית אמיתית עם כל הרגש וההתלהבות. מספר החדרים מוגבל, התקשרו עכשיו, 04-614-1111, 04-614-1111.
גם כשמשפצים בית, שמים לב למוצרים ישראליים. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה. אתה טס בכל מקרה. מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום, לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק. אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום. 03-964-1555 03-964-1555.
בכדי להשתיל שיניים אין צורך לטוס לחול. חייגו לאיילון, מרכז מוביל בתחום השתלות שיניים, ותקבלו מחיר של חול פה בארץ. כוכבית 5539, איילון, כוכבית 5539.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד.
משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
כללית מזכירה לכם, תינוקות מתקשים לווסת את טמפרטורת הגוף שלהם. הם מתקררים בקלות וגם מתחממים בקלות. בחורף, מומלץ לחמם את חדר התינוק ל-25 עד 26 מעלות, להלביש לו פיג'אמה מחממת ולחסותו בשמיכה. אין צורך ביותר מכך, אולם גם לא בפחות מכך.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שרת המשפטים לשעבר איילת שקד